בוקר טוב, שלום וברכה, בוקר טוב, שבוע טוב, חודש טוב, אפשר עדיין להגיד, ישרו חג שמח, אני לא יודע מה כבר עוד אפשר להגיד. הנה אנחנו אחרי חג השבועות, ואנחנו נכנסים לעיצומו של זמן קיץ, מה שנקרא. זמן שהוא קשה ביותר ללימוד התורה, בזמן רגיל, זאת אומרת, בזמן שלא קורונה, צריך לדעת שמחג השבועות, זמן מתן תורתנו, ועד אלול, זה זמן קשה. למה זה זמן קשה? כי ברוך השם, מזג האוויר, טוב. ולכן אנשים, עוד בוא נגיד, עד חודש תמוז, עוד אפשר איכשהו, אנשים בבית ספר, בישיבות, אבל מגיע תמוז, ואז זה קשה, אנשים יוצאים לחופש וכדומה, וזה בדיוק הזמן שצריך להתחזק בלימוד התורה, ובמיוחד בזמן הקורונה, שבכל מקרה אין לנו מה לעשות חוץ מלימוד תורה. לכן, אחרי זמן מתן תורתנו, אני רציתי לשתף אתכם באיזה מחשבה, ולכן היום אני רוצה ללמוד את הנושא, לדעתי אחד החשובים ביותר, לאחר מעמד הר סיני. קראתי לשיעור הזה, לסגור עיניים כדי לראות. כן, לסגור עיניים כדי שתוכל לראות סוף סוף. על מה מדובר? רבותיי, יש משפט, משפט במגילת אסתר, שאתם מכירים. זה הגדרה שנותן אמן הרשע לעם ישראל. הגדרה מאוד יפה. מאוד יפה למה הוא הטיב של עם ישראל בגלות. אומר כך אמן, ואומר אמן למלך, אחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, בכל מדינות מלכותיך ודתיהם שונות מכל עם, ודתי המלך אינם עושים, בקיצור בקיצור. מה שמעניין אותי זה, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. כך קורה לנו, אמן הרשע, אנחנו עם אחד מצד אחד, אבל מפוזר ומפורד. וזה באמת מציאותנו בגלות, שאין לנו דבק מלכד. בצד שני, אומר הרב קוק באורות התחייה, בפסקה עין ב', הפסקה האחרונה של אורות התחייה, אומר שהמדרגה האולטימטיבית של עם ישראל, שהוא צריך לשאוף אליה, זה כך, יקום ישראל על רגליו, יתרומם בגבורה בארץ חמדתו, יביע את אמרת נבואתו, ממקור חי נשמתו. זאת אומרת, בסופו של דבר, הוא מגיע לכל הנשמת ההלליה, הללויה, בזה שהוא בקיבוץ ומגלה את אלוהים חיים. איך אנחנו מגיעים משם? מי ישנו עם אחד מפוזר ומפורד למציאות הכל כך אילאית הזאת שהרב קוק מדבר עליה באורות התחייה. אז אני רוצה להבין כמה דברים. אנחנו אחרי מתן תורה, חג השבועות, ואני רוצה להגיד שבעצם בסופו של דבר הכל עבר טוב וכרגיל וכשורה, באמת היה מאורע מאוד מוצלח. סופו של דבר הקדוש ברוך הוא נגלה לאומה וזה היה מצוין. עד כדי כך שכתוב, וכל העם, אנחנו בסוף המעמד הר סיני, כתוב שם, וכל העם רואים את הקולות, ואת הלפידים, ואת כל השופר, ואת הר השם, וירא העם ויענו ויעמדו מרחוק. וכל העם רואים את הקולות, זה אדיר. ובאמת, החתם סופר, הוא שואל שם שאלה, הוא אומר, הרי כל הסיפור הזה מסופר בלשון עבר. אז למה פה הפסוק הזה, וזה כל העם רואים? היינו צריכים לומר, וכל העם ראו את הקולות ואת הלפידים. אלא כתוב, וכל העם רואים. ואומר שפת אמת, בפירוש של הפסוק, אומר, פסוק זה נאמר בלשון הווה. כי התורה חס וחלילה ניתנה בזמן אחד. אלא שהתורה ניתנת בכל רגע ורגע. זאת אומרת, אומר החתם סופר, למה זה בלשון הווה? כי התורה זה הווה מתמיד. אז זה יפה מאוד. אז אפשר לומר שהסתיים מעמד הר סיני בצורה מושלמת כמעט. כן, אני חושב שאין עוד מה לומר. זה מצוין. ואז באמת כסיום כל המהלך, כשאנחנו מסיימים וחותמים את הסיפור הזה בפרק כף ובסוף י"ט בספר שמות, אז כתוב, ויאמר השם אל משה, כה תאמר אל בני ישראל, אתם ראיתם כי מן השמיים, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. סיום המהלך. עם ישראל ראה שהקדוש ברוך הוא דיבר. אגב, מה הוא ראה? זה מדהים, וכל העם רואים את הקולות. לשאול, מה הם ראו? אז דיברנו למה זה בהווה, אבל השאלה מה הם ראו? וכל העם רואים את הקולות, מה הם ראו? אז מסביר יונתן בן עוזיאל, הוא לא רק מתרגם, הוא גם מסביר. הוא אומר שהם ראו איך הקול יוצא מהר סיני, ונכנס בצורה שונה בכל אוזן ואוזן של כל אחד ואחד. הווה אומר, כל אחד ראה איך הקדוש ברוך הוא מדבר איתו. כהשלמת המהלך, משהו מטורף, משהו אדיר. השם מדבר איתי. זה פשוט נפלא. זה פשוט נפלא. אז אפשר לומר שסיימנו את מעמד הר סיני בצורה מושלמת. אין מה לשפר. הכל מצוין. לא. לא, יש לנו קצת בעיה. יש לנו קצת בעיה. ומהו אותו הבעיה? הבעיה שההתגלות הייתה בהר סיני. נו, אז מה? אז מה שההתגלות הייתה בהר סיני? מה רע? מה רע? אני אגיד לכם מה רע. לפני רגע דיברתי איתכם על יונתן בן עוזיאל, שאמר שכל אחד ראה איך שהכל יוצא מההר ונכנס בצורה שונה, באוזן שלי, באוזן שלך. והסכנה זה פשוט לבוא לומר, אני ראיתי איך שזה מדבר אליי. ולכן המשמעות וההבנה שלי בתורה היא זהו, זה ההבנה שלי, אני לא צריך אותך. אז אתה יש לך את ההבנה שלך, בסדר, שלום על ישראל. אתה שם, אני פה, אני הבנתי משהו, אתה הבנת משהו אחר. זהו, בוא ניפרד כידידים. וזה בדיוק מה שעושה הגלות. הרי מאז הגלות, מאז שיצאנו מבית חיינו, ואין לנו סנהדרין יותר, אין לנו אפשרות לפסוק הלכה אחת לכלל ישראל. ולכן כל רב בקהילתו פסק לפי הבנתו. ואני לא בא להאשים, זה מצוין, ככה הצילו את היהדות. רק שמה? שפה הבינו ככה, ושם הבינו אחרת. ויוצא שלאט לאט, ההיפרדות הגיאוגרפית גם גרמה להיפרדות הלכתית. ולאט לאט להתפרדות הדעות, והתפרדות המנהגים, והתפרדות בכלל האווי היהודי. עד כדי כך שיהודי בפולין לא חי את יהדותו כמו יהודי במרוקו. ולזה אין כל כך מה להתווכח. וזה תורם הרבה למה שאמר אמן, שישנו עם אחד. זאת אומרת, הוא יודע אמן שאנחנו אחד. אבל אנחנו מפורדים ומפורזים. וזה בדיוק העניין. היה שם משהו שהיה חסר. מה היה חסר? תראו, כשאנחנו מגיעים למרגלות הר סיני, מה כתוב שם? כתוב שם, וייסעו מרפידים ועבור מדבר סיני, ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר. ויחן שם ישראל נגד ההר, רשי בא ומסביר משהו שלכאורה מדהים. אבל כשאנחנו מעמיקים, זה יותר נוירה, זה יותר נורא ממה שזה מדהים. אומר רשי, כאיש אחד בלב אחד. זה מדהים. ויחן, כולם ביחד. אבל רשי אומר, כאיש אחד בלב אחד. כאילו, כאיש אחד. כאילו כולם ביחד. הכאילו הזה, הכה, הוא קשה מאוד מנסור. כי הוא בא ואומר, שאומנם היה שם חיבור, חיבור טכני בלבד, זה היה כאילו. אתה יודע, כשהילדים רבים, אומרים סתם, כאילו, זה לא אמת. כאילו זה לא אמיתי. מה קרה שם? כנראה שהיה משהו בהר סיני, שהפריע. משהו שלא נתן לחיבור האמיתי להתבצע בתוך עם ישראל. מה קרה שם? מה קרה שמנע מאיתנו? אמנם אמרנו בספר שמות, כסיום המהלך אמרתי, ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. יפה? אבל כשאנחנו מסתכלים על ספר דברים, כשמשה חוזר על כל הסיפור, ומסביר ועושה סיכום של ההיסטוריה, פרשת כי תבוא, אז הוא עושה סיכום ואז הוא אומר פסוק שהוא סותר לחלוטין את הנאמר בספר שמות. אז בספר שמות אני מזכיר לכם מה שקראנו, שכתוב, ויאמר השם למשה כה תאמר לבן בני ישראל, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי לכם. אבל בספר דברים בא משה ואומר, ולא נתן לכם השם, ולא נתן השם לכם לב לדעת, ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה. כן, ספר דברים בא משה ואומר, חשבת שראית? לא ראית. ולא נתן לכם השם לב לראות, סליחה, לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה. עד היום הזה, אנחנו 40 שנה אחרי מעמד הר סיני, אומר משה, לא הבנתם כלום. לא ראיתם כלום, לא שמעתם כלום. הם אמרו, נעשה ונשמע, לא שמעתם. הקדוש ברוך הוא אמר, אתם ראיתם, לא ראיתם. מה קרה? מה קרה שם שלא ראינו? מה הפריע שלא היה לנו לב? כשמשה רבנו חוזר על כל תהליך מעמד הר סיני והתגלות מעמד הר סיני בפרשת ויתחנן בספר דברים, אז הוא חוזר על כל מה שהיה, אבל הוא מוסיף קטע. הוא מוסיף קטע שהוא מאוד מעניין. אנחנו נראה עוד מעט מה הקטע, אבל לפני שאני אראה מה הקטע, אני רוצה להבין. כנראה, ומשה יודע את זה טוב מאוד, שמי ההתגלות במעמד הר סיני, ועד אותו יום שמשה מדבר עליו, שבלא נתן השם לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה, ממעמד הר סיני עד היום הזה, יש משהו שמפריע לבני ישראל להיות באמת איש אחד. והם רק כאיש אחד. מה אותו הדבר שמפריע? והתשובה היא פשוטה מאוד. אומר המשך חוכמה, על הפסוק שקראנו, אומר כך, מה זה עד היום הזה? ביום שמת משה. כותב המשך חוכמה, רב מאיר שמחה כהן מדווינסק, אז הבינו כי מחומר קורץ כמוהם, וגם הוא בן תמותה, ורק רצון הבורא הקיים בשלמותו ולא שינוי הוא האומר וגוזר. והנה ידוע כי חז"ל אמרו שמשה אמר את זה ביום מותו. אומר המשך חוכמה, בואי סי, אומר המשך חוכמה, עד היום הזה אתם עדיין תקועים וחושבים שזה אני פועל מעצמי, ואומר, אתם עדיין מסתכלים על הרבי וחושבים שהכל בא ממנו, ואתם לא מצליחים להתחבר לקדוש ברוך הוא. אתם מתחברים לרבי, אבל בגלל שאתם מתחברים לרבי, אתם כל אחד שונה מתחבר לרבי. למה? כי הקשר שלך עם הרבי הוא קשר שונה מהקשר שלי עם הרבי. למה? כי אני אחד, הרבי הוא אחר, ואתה אחר. ולכן הקשר שלנו הוא אחר. כי עם כל... ואני יודע שמי שחסיד, יהיה לו מאוד קשה להגיד, לשמוע את זה. אבל עד כמה שאני מחובר לרבי? הרבי הוא שונה ממני. יש לו נשמה שהוא שלו. והנשמה שלי זה שלי. למרות שאני מתבטל לרבי והכל, אבל עדיין יש פה חילוק נשמות. הוא שונה ממני. ועם ישראל במדבר היה קשור דבוק למשה, ולא יכל להיות דבוק לקדוש ברוך הוא באמת. לכן אומר משה, עד היום הזה לא הבנתם כלום, כי אתם עדיין חושבים שזה אני. היום אני אמות. אז אתם תראו שאני כמו כולם. ואז תוכלו סוף סוף לעבוד את השם. תוכלו סוף סוף לדעת את השם. לא נתן לכם השם לב לדעת כרגע. למה? כי אתם דבוקים אליי. אומר משה רבנו, הגיע הזמן שתדבקו בקדוש ברוך הוא ממש. לא בי ולא בעוד צדיק, אלא בקדוש ברוך הוא. אומר הרמב״ם בפתיחתו לספר המצוות, במצוות עשה, אומר במצווה, היי, מה זה שיש מצווה לעבוד את השם? ולשון ספרי לעובדו זו תפילה. ואמרו גם כן לעובדו זו תלמוד. ובמשנתו של רבי אליעזר, בנו של רבי יוסי הגלילי, אמרו, מניין נעיקר תפילה מצווה? מאחה את השם אלוהיך תירא ואותו תעבוד. ואמרו, עובדהו בתורתו ועובדהו במקדשו. רוצה לומר, שמה? שהתפילה, מה כתוב בתלמוד? שאיזו היא עבודה שבלב, הווה אומר, זו תפילה. התפילה מחברת אותי לקדוש ברוך הוא ישירות. אבל יש משהו מאוד מעניין, שמקדים את התפילה. כל יום ויום, כשאני בא להתפלל, גם בתפילת שחרית, גם בתפילת ערבית, אני מקדים תפילה לפני התפילה. לפני העמידה, אני בא ומקדים וקורא קריאת שמה. מסיבה אחת פשוטה, שמשה רבנו, כשהוא חוזר על כל מעמד הר סיני, בספר דברים, אז הוא גם מקדים את כל הסיפור בהסברו שהוא ישונה ממה שהם ראו אז, ואז מה הוא מצרף לכל הסיפור? הוא מצרף את קריאת שמה. שם בספר דברים, בפרשת ויתחנן, מופיע קריאת שמה. והשאלה היא למה? למה אתה מצרף קריאת שמה? מסיבה אחת פשוטה. בגלל כל מה שקרה בספר שמות, כאיש אחד, לא באמת, ומשה מפריע, היה לך קשה מאוד להתחבר לאחדות האלוה. כי ראית את השוני. גם בזה שהקדוש ברוך הוא דיבר, ואתה ראית איך שזה שונה אצלו ואצלך. ראית והצמת את השוני. וקשה לך מאוד, קשה לך מאוד, להגיד שהשם אחד. כי אתה מסתכל ואתה אומר, לא, הנה, ההבנה שלו זה לא ההבנה שלי. אבל אני אגיד לך יותר מזה. אתה מסתכל על העולם, ואתה אומר, איך אני יכול להגיד שהשם אחד? הנה, גלות. ואפילו בזמן גאולה. ואפילו בזמן גאולה אתה אומר, איך השם אחד? אני רואה שיש מלחמות, אני רואה שיש קורונה. אנשים מתים. מה השם אחד? מה, אני רואה שיש דברים שהם בניגוד אמירה הזו שהשם אחד. ולכן תשימו לב מה המסורת היהודית לדורותיה באה ואומרת לך לעשות. מדהים. אני זוכר לפני הרבה שנים, לפני 21 שנה, הייתי אז בן 13, ואז בר מצווה. לא ידעתי שום דבר, שיהיה ברור. גם להניח תפילין, אתה רואה את הסרט שלי של הבר מצווה, אתה רואה כמה אני מסתבך עם כל הדברים האלו, לא ידעתי כלום. אבל זה היה היום, הנה, והיה צלם והכל, ואז באיזשהו שלב אני זוכר. זה הזמן שאני סיימתי איכשהו להניח תפילין, ואז אני הולך לעשות שמה. עכשיו, היה שם גוי, שלא מבין שום דבר, הוא רואה איזה משהו, זה אנתרופולוגי, זה מעניין. מה, באמת? כולה אחד שם איזה חוטים על היד, זה מעניין? ואז פתאום הוא רואה שהמצלמה מתקרבת, כאילו שזה הרגע הסי, ואז הוא רואה את הצעיר, בא ואומר, שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. והגוי לא מבין כלום. ואז הוא בא אליי אחר כך, בנעימות, ואומר לי, תגיד לי, מה עשית? מה זה היה הדבר הזה שאתה שם עיניי? למה? ואני אז הייתי בן 13, לא הבנתי שום דבר מהחיים שלי, וגם לא רציתי לענות לו, כי ארוחת בוקר התחילה, אז אמרתי לו, תשמע, אתה לא יכול להבין, זה קדוש, אתה גוי. טוב, כמובן שזה תשובה סוואתית וגרועה לחלוטין. גם לא רציתי להיפטר ממנו, וגם לא ידעתי שום דבר מה להגיד לו באמת, אז סתם זרקתי. ועכשיו אני שואל אתכם באמת. דורי דורות, אנחנו אומרים קריאת שמע ושמים עיניים יד על עיניים. עד כדי כך שמחנכים את כל הילודים ואומרים יד ימין על העיניים ונקבל ומחות שמיים. מה? למה? אז מי שיגיד זה כדי להתרכז. אז אני אגיד אוקיי, אז תעשה את זה גם בעמידה. אתה לא עושה את זה בעמידה. בתפילת שמונה עשרה אתה גם צריך להתרכז. למה בקריאת שמה אתה שם יד על העיניים? מסיבה אחת פשוטה, אתה רוצה לבוא ולהגיד שהשם אחד. אבל כשאתה פותח עיניים ואתה מסתכל, אתה לא רואה שהשם אחד. אתה רואה שיש כל כך הרבה חילוקים בעולם. אתה אומר, איך השם אחד? אני רואה פה שזה זה, זה, זה מלחמה, וזה קורונה, וזה רעב, וזה עוני. מה השם אחד? אז נכון, אני גם רואה שיש פה עושר, ויש גם פה שמחה, אבל איפה האחדות? לכן המסורת היהודית באה ואומרת לך, אני יודע שקשה לך. אני יודע שקשה לך. קשה לך לראות שהשם אחד? כי אתה מסתכל עם העיניים שלך. העיניים רואים רק את הצד הגלוי. אז אתה יודע מה? תסגור את העיניים. תסגור את העיניים ותשמע. שמע ישראל, שהשם אלוהינו השם אחד. אתה כרגע לא רואה, אבל אתה שומע. ולא נתן לכם השם לב לדעת ואוזניים לראות, ועיניים לראות ואוזניים לשמוע. שם ראיתם את הקולות, וזה בלבל אתכם. כרגע אל תראה. כרגע אל תגיע למדרגה של לראות. תשמע. תשמע ואז תוכל להתעלות. ואז תוכל להבין דברים. הדברים האלו אתה תבין אותם, אבל תבין אותם בלב. לא תבין אותם בשכל, תבין אותם בלב. יש הבנה שהיא שכלית, והיא חשובה, והיא מקדימה לכל דבר. אבל היא לא מספקת. כשאני לומד לפי השכל, אני מבין עד כמה אני ואתה, אנחנו שונים. ואני לומד שאנחנו מחוברים, אבל אנחנו בעצם שונים. כך אני מנתח, אני לומד חברותה איתך. ואני רואה עד כמה אתה ואני, אין לנו אותם הבנות. ואני מכיר אותך, אתה החברותה שלי. לכן אני מכיר אותך, ואני יודע שאני אוהב דברים מסוימים, ואתה אוהב דברים אחרים. אני יודע שהתכונות שחיפשתי באשתי, הן לא התכונות שאתה חיפשת באשתך. זאת אומרת, כל ההכרה השכלית הזאת, ההבנה השכלית הזאת, היא מצוינת, היא בסיס, אבל היא גם מפרידה. צריך להגיע להבנת הלב. להבנת הלב, זה מה שכותב האדמו"ר הזקן בספר התניא, פרק למד ב', שאומר, ולכן נקראו כל ישראל אחים ממש, מצד שורש נפשם בהשם, אחד, ורק כשהגופים מחולקים. אומר האדמו"ר הזקן, שבעצם באותה מידה שבגוף שלי, היד והרגל, הם אמנם עם שימושים שונים, אבל הם מחוברים חיבור עמוק ואמיתי, כי הם חלק מאותה הזהות. אז באותה מידה יהודים הם נראים שונים בשימושם, אבל הם מחוברים בנשמתם. זה נשמה אחת עם ישראל, רק בגופים מחולקים. אבל זה הבנה שהיא לא הבנה שכלית, זה הבנה שבלב. לכן האדמו"ר הזקן כותב את זה בפרק לב, פרק למד ב'. הלב הוא בא לחבר. הלב הוא בא להגיד שאומנם יש שוני, אבל יש חיבור. אין לך יותר שוני מאשר בין איש לאישה. יש שוני אינטלקטואלי, לא שאחד יותר חכם מהשני, אבל חושבים אחרת. יש שוני פיזיולוגי, יש שוני בכל המובנים כולם. ואי אפשר למחוק את השוני. מי שרוצה למחוק את השוני, את ההבדלים בין גבר לאישה, הוא לא מבין שום דבר מהחיים שלו. גם הפמיניסטים שרוצים להיות גבר, וגם הגברים שרוצים להיות נשים, לא מבינים שבזה שהם מוחקים את הזהות הפנימית שלהם, ורוצים להשתוות ולעשות איזה שוויון שהוא לא נורמלי, הם מפספסים את העניין של ההשלמה. אני צריך את השוני הזה. וביחד אנחנו בונים איחוד גדול. זה מה שקורה בין איש לאישה שמתאחדים. איש ואישה מתאחדים. אני לא צריך לעשות לכם איזה ציור סכמטי. הבנתם שבחינה פיזית, פיזיולוגית, האיש והאישה זה שונה, וזה מתחבר טוב ביחד. וגם ברמה רוחנית ורעיונית. כשהאיש והאישה מתחברים ביחד, אוהבים, שהרי גמטריה של המילה אהבה, כגמטריית המילה אחד, אז הם גם יצחני חיים. עכשיו תבינו, יש הלכה מטורפת. הלכה במשנה, מסכת ברכות, שאומר שחתן, בלילה הראשון של החתונה, הוא פטור מקריאת שמה. למה הוא פטור מקריאת שמה? אז המשנה אומרת שהוא תרוד. שאלה במה הוא תרוד? האם הוא תרוד במעשה שהוא יעשה תשמיש, והוא לא יודע, אז פעם ראשונה, אז פעם ראשונה בשבילה, וזה, או שיש משהו הרבה יותר עמוק. בביאה הראשונה, כך אומרת הגמרא מסכת נידה, ואני לא רופא כדי להגיד אם זה נכון או לא נכון, אבל כנראה שסטטיסטית זה נכון, שבדרך כלל אין ילד שיוצא מביאה ראשונה. יוצא שהביאה הראשונה היא לא כדי להביא תולדה. הביאה הראשונה היא ביאת מצווה, ומטרתה אך ורק להעצים את המצווה של האיחוד. לכן חתן וכלה, בלילה הראשון של החתונה, הם פטורים מקריאת שמה, הם לא חייבים להגיד שמה ישראל, השם אלוהינו, השם אחד, מסיבה אחת פשוטה. כי הם עכשיו קריאת שמה. הם עכשיו, הם הקריאה, הם אחד. הם לא צריכים להגיד. בעולם הזה אתה שם יד על העיניים, כי אתה לא יכול להזדהות עם מה שאתה אומר, אתה רואה הפוך. אז אומרים לך, בסדר, אז אל תראה. אל תראה ואז תבין, תפנים. הלב הוא מה שנותן לך להפנים את האחדות. בלב מתבצע האהבה, לא בשכל. בוודאי שבשכל צריך שאני אחליט אם אני רוצה לתת לרגש שלי לאהוב אותה. ולכן הפגישות הראשונות הן על פי השכל בלבד. האם היא מוצא חן בעיניי? ואחר כך, האם אנחנו רוצים לבנות דברים ביחד? אנחנו רוצים אותם דברים? האם בבחינת המידות זה מתאים לי? וכדומה וכדומה, זה שכלי. ואז באיזשהו שלב, השכל שלי אומר לי, you go. בסדר, אתה יכול לתת לרגש להשתולל עכשיו. כי שכלית בדקת שזה בסדר. ואז הלב מתחיל לפעול. ואז, לפעמים הלב פועל מדי מהר, ואז צריך מאוד מאוד להגביל אותו, כדי שבאמת ההחלטה תהיה שכלית, ולא רק רגשית. אבל ברגע שעשית החלטה שכלית, ולמדת כל כך הרבה תורה, שאתה יכול להשתולל מבחינת הלב והאהבה שלך כלפי הקדוש ברוך הוא. לכן, ההוראות האחרונות שנותן משה רבנו לעם ישראל כולו, לפני, וזאת הברכה וההוראות שנותן לכל שבט ושבט, ההוראה האחרונה שהוא נותן לכלל ישראל זה כמובן בפרק לב של ספר דברים, ושם כתוב, ויאמר עליהם, אומר משה לכלל ישראל, שימו לבבכם לכל הדברים אשר אני מעיד בכם היום. אשר תצוו אל בניהם, אל בניכם צריך לשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת. שימו לבבכם, ואת זה לא אומר, אין פירושו, תיזהרו, pay attention. שימו לב, בעברית מודרנית זה אומר, תשימו לב, תהיו מרוכזים. אבל פה זה לא עברית מודרנית, זה תורה. שימו לבבכם, תשימו את הלב בזה. כי אם לא שמתם את הלב בזה, איך תגיעו לאיחוד באמת? אתם לא יכולים. זה הדבר האחרון שאומר משה, אחרי שהוא מילא להם את השכל, אומר, אבל שימו לבבכם. עכשיו, זה לא רק משה אומר את זה. זה גם המילים האחרונות של הנבואה. בא הנביא חגי, שהוא אחד משלושת האחרוני הנביאים. חגי, זכריה ומלאכי. אומר חגי, כה אמר השם צבאות, שימו לבבכם על דרכיכם. שם הוא מדבר על בניית בית המקדש. אבל אומר, תשימו את הלב. תשימו את הלב. כי לא דבר ריק הוא מכם. אומר את זה משה לפני הכניסה לארץ, אומר את זה חגי בדיוק ברגע שחזרנו מבית שני, כדי לבנות את בית שני. בגלות אין כל כך לב, כי יש פירוד. הגלות היא פירוד. לכן אי אפשר להיות מלא. אבל בדור הגאולה, בכל גאולה ובמיוחד בגאולה האחרונה, בגאולה הנוכחית שלנו, חייבים לשים את הלב כדי לבוא מייחוד מייחוד סליחה לייחוד. זה מה שאומר הרב קוק. אומר במידות הראייה, בערך האהבה, אומר משפט אחד קטן. האהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל. לכל, איחוד שלם. אהבה אחד מלאה בלב לכל. זה בדיוק העניין. הריגוש על כל כך חשוב. לכן, אתם יודעים, בפרשת כי תבוא, בדיוק כשמשה אמר, ולא נתן לכם השם לב לדעת, אז חוזרים גם, לא חוזרים, זה פרשת הכללות. יש כללה אחת, שאם יש הרבה כללות שהן מובנות מאוד, ארור מכה עיוור בדרך, ארור מכה אבי ואימו, כל זה דברים מובנים. אבל מה זה ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת? ארור אשר לא יקים. מה זה? אז אפשר להגיד, זה מי שלא רוצה לעשות מצווה וזה, אבל זה נראה חוק. יש דרוש של הבעל שם טוב. הוא דרוש, אבל הוא כל כך עמוק. הוא אומר, מה זה ארור אשר לא יקים? מדובר על מצוות הקבעת הספר. אשכנזים בסוף הקריאה, סוף קריאת התורה, מקביעים את הספר. הקבעה. ואז מראים את זה לכולם. עכשיו שיהיה ברור. אי אפשר להבין שום דבר בזמן שמקביעים את הספר. ההבנה השכלית של התורה, עשית אותה בזמן קריאת הפרשה. שם קראת כל מילה והבנת בשכל. אז מה זה בא לעשות בסוף? אשכנזים זה בסוף, הספרדים זה לפני. אבל מה זה בא לעשות ההרמה הזאת? כן, ראיתם איזה מישהו שמנצח במונדיאל? מרים את הגביע. מה זה עושה? זה לא עושה הבנה שכלית, הבנה שכלית זה הבא משחק. אבל הרמת הגביע, זה בא לרגש את כל כולך. כשמרימים את התורה, כולם אומרים, זאת התורה שעשה משה, לא קוראים כלום, לא רואים שום דבר, לא מצליחים לזהות שומות. אבל כל כך שמחים ומתרגשים, זה הגביע שלי, וזאת התורה שעשה משה לפני בני ישראל. זה הלב. אתה מסיים את קריאת השכל, קריאת התורה השכלית, בלב. וזה בדיוק העניין. ולכן, בסוף התהליך של חזרה של עמנו לגאולתו, אז אומר הנביא מלאכי, שהוא הנביא האחרון, בפסוק האחרון של הנבואה כמעט, אומר כך, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, לפני בו יום השם הגדול והנורא. ומה מטרתו? והשיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם. כל המטרה זה שסוף סוף יבוא הלב לחבר בין כולנו. לכן אמרתי, צריך לסגור עיניים כדי לראות, כרגע. כרגע אנחנו עדיין לא מצליחים לראות את אחדות האלוה. מתחילים. בזמן הגלות אי אפשר היה לראות. היינו כל כך מפורדים. אז אמרנו ששמה, לא ראינו ששמה, ישראל השם אלינו, השם אחד. אבל יבוא יום שבעזרת השם, אנחנו נגיע להבנה כל כך עמוקה, גם בשכלנו וגם בליבנו, שהכל אחד. שאז אנחנו נוכל בפה מלא וביד ועיניים מגולות, נוכל להגיד שמה ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. שבוע טוב לכולם.